ומהמילה הראשונה גמגם, מהאימא הראשונה, ואחרי גיל 6 הבנו שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם הגמגום. זה לקח די אלו שנים, רק שהוא היה בן, אני חושב, 15 או משהו כזה, ישבנו בארוחת ערב ביום שישי אצל אימא שלי, ואז היא אמרה, רגע, שלחתי את שניכם ללמוד דוקטורט בטכניון, וניב פה תקוע, היה לו באמת יום לא כל כך מוצלח מבחינת דיבור. צדרו לו איזה מכונה בגרון שתדבר יותר חלק, הסתכלנו אחד על השני, וזהו, ככה נולדה אמפליון.
דוקטור יאיר שפירא התעניין בדיבור ואפילו עשה דוקטורט בתחום. ואז הגיעה הפתעה. נולד לו בן מגמגם, שהיווה את הטריגר להפיכת התיאוריה למעשה, ולהקמת חברת אמפליו המטפלת בלקויות למידה ותקשורת.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אני יאיר שפירא, בוגר טכניון, תואר שלישי, יזם ומנכ״ל של חברה בשם אמפליו, שעוסקת בתחומי החינוך המיוחד, התפתחות הילד, פעילה וכבר גדלה בקצב די מסחרר.
תספר לנו ככה במה עוסקת החברה?
אז אמפליו התחילה בגלל שבני ניב מגמגם, ורציתי לעזור לו. אני בוגר דוקטורט בהנדסה ביו-רפואית, והחלטנו שכדאי לעזור לניב, היות שהצלחנו בכמה חברות קודמות, עזבתי את מקום עבודתי ונרתמתי למשימה.
ואז באמת ניב נולד למשפחה הנכונה?
כן, רגע, זה לא כך,
אתה יודע,
זה לא כזה מהר. קודם כל הייתי צריך להכיר את שירלי זוגתי, שהייתה במסדרון המקביל, ועשתה גם היא דוקטורט, מאסטר ואחר כך דוקטורט בהנדסה ביו-רפואית. One thing led to the other, מה שנקרא, ידה, והכרנו שם על הדשא, ואז נולד ניב, בדיוק.
באיזה גיל בעצם גיליתם שיש לו איזשהו קושי בדיבור?
ומהמילה הראשונה גמגם. מהאימא הראשונה.
זה שגרתי? זה נפוץ?
כן, די נפוץ. אלא שבערך 80% מהילדים שהם גמגמים לפני גיל 6, זה פשוט עובר להם באיזושהי צורה, זה פשוט שלב התפתחותי. אצלו זה לא עבר, ואחרי גיל 6 הבנו שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם הגמגום.
ואתם בעצם התחלתם את מסע הטיפול הרגיל, המסורתי, נכון? בהתחלה.
כן, כמו הורים פולנים טובים, שלחנו אותו לכל קלינאי תקשורת שאפשר לחשוב עליו, והאמת שזה תמיד עזר קצת, ותמיד נפל חזרה, גם חיינו כמה שנים בחול, וגם שם הוא נשלח. יש מספר קורסים די מפורסמים, שעושים קסם, מתקנים את הגמגום תוך 10 ימים, שבועיים, והוא עבר לאחד כזה, וזה היה מדהים, הוא פשוט נעלם הגמגום, ואחרי 3 חודשים חזר.
וחזר?
כן, מסתבר שזה חוזר כמעט אצל כולם. זה כמו שאני אגיד לך לדבר בשפת הבית. אז תצליחי לתקופה עד שימאס לך.
ואז החלטתם שאתם רותמים את הידע שלכם?
לקח עוד אי אלו שנים, רק שהוא היה בן, אני חושב, 15 או 16 או משהו כזה, ישבנו בארוחת ערב ביום שישי אצל אימא שלי, ואז היא אמרה, רגע, שלחתי את שניכם פה ללמוד דוקטורט בטכניון, וניב פה תקוע, היה לו באמת יום לא כל כך מוצלח מבחינת דיבור. צדרו לו איזה משהו ככה בגרון, איזה מכונה בגרון שתדבר יותר חלק. הסתכלנו אחד על השני, וזהו, ככה נולדה אמפליו. זה לקח 5 מיליסקנד. זה לא היה קל, מהון לאון גילינו שניב הוא אמנם יחיד סגולה בהמון דברים, ככה אנחנו הורים טובים, אבל לא יחיד סגולה בזה שיש לו צרכים ספציפיים, בארצות הברית קוראים לזה special needs, בארץ אם תגיד צרכים מיוחדים אז ישר ייבעלו, אבל יש לו אתגרים בתחום הדיבור, וכמו יש עוד מיליוני ילדים, למעשה בערך 1 מכל 5 ילדים, יש לו אתגר כלשהו, בארץ קוראים לזה התפתחות הילד, בארצות הברית ספיישל אדיוקיישן, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, attention deficit, אוטיזם, דיסלקסיה, ועוד כהנה וכהנה.
אתה מדבר על דברים שבאים לידי ביטוי בתקשורת, בשפה, בדיבור?
לאו דווקא בשפה, בדיבור, רוב עיסוקנו בארצות הברית, שם בתי הספר הם אלה שמטפלים, ומה שמטריד אותם זה ילדים שיש להם איזושהי בעיה שמפריעה להם להתקדם אקדמית. הרבה מאוד מזה זה שפה, כי השפה זה הבסיס של כל אלמנט למידה בבית ספר, בין אם זה שפה דבורה, קרועה, וכן הלאה, אבל גם היבטים נוספים, זאת אומרת הפרעות קשב בוודאי שמפריעות ללמידה. חלקם הפרעות מאוד מינוריות, שבארץ אולי אפילו לא היו מתייחסים אליהם, או שולחים לקלינאי תקשורת. חלקם הפרעות קשות, ילדים על הרצף, כולל ילדים עם באמת בעיות אינטלקטואליות וכן הלאה.
זאת אומרת, יש קשת רחבה מאוד של קשיים או הפרעות, כמו שאתה קורא לזה.
נכון.
אני מבינה שדווקא במקרה שלכם לא הייתה הפרעה לימודית, אלא נכון, יותר...
נכון, הייתה הצלחה לימודית מסחררת, הילד מאוד מוכשר לימודית, קשה לניב להתבטא, באופן פילי למרות הקושי, והקושי הפנימי הוא גדול מאוד, עוד יותר מהחיצוני, ניב הוא דובר רהוט, מגמגם, היה תמיד, והחלטנו לעזור לו, והחלטנו לעזור לעוד מיליוני ילדים שיש להם שלל בעיות. חברה פיתחה פלטפורמה דיגיטלית, מבוססת על יכולות טכנולוגיות מודרניות, כל הבאזוורד זה AI, ML, NLP וכן הלאה, שמסייעת לילדים, רובם תלמידים בבתי ספר, להתמודד עם הבעיות שלהם, לשפר את ההישגים שלהם, ובהמשך לפתרון או התקדמות בתחום הבעייתי שלהם, גם להגיע להישגים לימודיים גבוהים יותר. אנחנו רואים ילדים שהתחילו מאחוזון החמישי או העשירי בלימודים, והגיעו לאחוזון ה-30, 40, 50 ואפילו צפונה מזה.
וגמגום, יש מקרים שבהם הוא מעיד גם על בעיות נוספות?
בדרך כלל לא, בדרך כלל גמגום הוא...
בפני עצמו?
עומד בפני עצמו.
שמה גורם לגמגום בעצם?
היום כבר ברור שגמגום זה בעיה נוירולוגית, אפילו בחלקה גדול גנטית, במקרה שלנו לא הצלחנו לזהות משהו גנטי, אבל כבר זיהו גנים שמשפיעים על גמגום, באיזושהי זרימה בין שני חלקים במוח, שהיכולת לתכנן ולהוציא לפועל את הדיבור, היא שבירה, היום שהיא שבירה ולא שבורה, אז כאשר יש מתח נפשי, כשיש קהל וכן הלאה, אז היא נשברת, ולכן רואים ילדים ואנשים מגמגמים, רואים שזה בא והולך, זאת אומרת זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות, בעייפות, בלחץ, במהירות.
כמו הרבה דברים כמו, אחרים.
כן, ואז קישרו את זה בעבר, קישרו את זה למשהו מאוד מאוד פסיכולוגי, זה לא, זה נוירולוגי, מה שכן, היות שהגמגום הוא מאוד מאוד בולט בחוץ, אז אנשים שמגמגמים מפתחים סביב זה מעטפת פסיכולוגית מורכבת. זאת אומרת, הגמגום, שהוא בהתחלה הוא ממש מזערי, יכול להתפתח לאיזושהי מפלצת גמגום, עד כדי כך שאני נפגשתי מן הסתם עם אלפי מגמגמים, עד כדי כך שלפעמים אנשים מגמגמים, הגמגום שלהם הוא כל כך מינורי, שאת לא היית חושבת שהם בכלל מגמגמים, אבל בראש שלהם חיה איזה מפלצת נוראית שהם מפחדים לדבר, הם, ראיתי אנשים שמקום להזמין, ישבתי בבתי קפה, אני רואה שהאצבע שלהם זה על קפה, אבל הם אומרים שוקו, כיקוף קשה להגיד. זאת אומרת, החיים שלהם ממש מתנהלים על ידי הגמגום שלהם.
וזה בעצם הטריגר לטפל בבעיה, כי היא בעצם הופכת להיות...
מגבלה, כן. כן, היא מהווה עבורה מגבלה, ומי שזה מהווה עבורה מגבלה, בדרך כלל הולך לטיפול, טיפולים לא כל כך חוזרים, לצערנו, 84% מהילדים שהולכים לטיפול מצליחים בטיפול, אבל נופלים חזרה לגמגום, ו-16% מצליחים איכשהו לפתח מעקפים מספיק טובים, ששעת לא תרגישי בגמגום, אבל בראש הם מגמגמים.
אז מה היה לכם בעצם בראש, מלכתחילה המחשבה הייתה סוג של אימון?
כשהתחלנו כמה שנים אחורה, ראינו תופעה קצת מוזרה אצל ניב. ניב, כמו הרבה אנשים אחרים שמגמגמים, לא מגמגם למשל כשהוא מדבר לעצמו, כולם יודעים שאנשים שמגמגמים שרים הם לא מגמגמים, כשמדברים לתינוקות לא מגמגמים, מדברים לכלבים לא מגמגמים, קצת מוזר, אז מה, אתה כאילו בא לך לגמגם, אתה בוחר לגמגם, איך זה עובד בדיוק הסיפור הזה? ידענו עוד דבר, שכשאני מסמן לניב, דבר עכשיו, דבר חלק, בחיית, אז הוא ידבר חלק. בחצי דקה דקה, אחר כך כנראה יחזור לגמגם. אז בהתחלה אמרנו בוא נייצר איזושהי מערכת שמזהה את הגמגום, ובזמן הגמגום נותנת איזושהי רטט, איזושהי אינדיקציה, אור או משהו. במקום שאני אגיד לו, ניב עכשיו אתה מגמגם, הוא יגיד, יהיה לו מערכת שתגיד לו, כרגע אתה מגמגם, בוא תפנה לטכניקה שלמדת. פיתחנו את המערכת הזאת, היא אפילו הצליחה במזה 20 אנשים, ואחרי שבוע הם זרקו את זה לפח. אמרו, מה אתם רוצים מהחיים שלנו? אני יודע שאני מגמגם. אז מה, זה שתגיד לי כל הזמן שאני מגמגם זה יעזור? טוב, עברנו למערכת אימון, כמו שאת אומרת, עשינו איזושהי רשת כזאת חברתית בין אנשים שמגמגמים שיעזרו אחד לשני, עם הרבה, זה עוד היה לפני עידן הוואטסאפ, אני חושב, עם תמיכה מתוך המערכת, זאת אומרת, כל אחד שמדבר מקבל איזושהי אינדיקציה אם כרגע הוא מדבר טוב, או יותר טוב או פחות טוב. מאון לאון הסתבר שבכלל גמגום זה תחום קטנצ'יק בעולם הזה, גם של הפרעות תקשורת, ובוודאי בעולם של חינוך מיוחד או הפרעות התפתחותיות, והתרחבנו והתרחבנו והתרחבנו, פנינו לארצות הברית, ובסופו של דבר גמגום הוא כל כך מזרי שם, שהוא כמעט נעלם בתוך המעטפת שלנו.
אז אתם מטפלים בדברים אחרים, ואיך זה עובד?
אז המערכת עובדת בתוך בתי הספר, בארצות הברית החוק מחייב את בתי הספר לטפל בילדים, זה בשונה בארץ שבקופת חולים מטפלים, ויש עשרות מאות אלפי מורים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים שמטפלים בילדים בתוך המסגרת של הבית ספר, חוק מאוד סוציאלי ויפה, והם לא כך מצליחים, נשפח שם 100 מיליארד דולר כל שנה, מאות אלפי מורים, בערך 10 מיליון ילדים, וילדים מתקדמים מאוד 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 לאט, למרות כמויות הכסף שנשפחות שם, וכמות המאמץ שדוחפים, וכששואלת למה, ופותחים ככה את הקופסה, אז אנחנו בתור מהנדסים, היינו קצת מזועזעים, כאילו, למשל, שאלנו קלינאי תקשורת, איך את יודעת שהילד הזה התקדם בחצי שנה האחרונה? אז התשובה זה נשמע לי. יש להם כל מיני יכולות כאלה למלא ניירות עם תפסים, אבל משהו מאוד מאוד מיושן. אנחנו שואלים, תגידי, איך את יודעת מה לעשות עכשיו? יש איזה פרוטוקול, איזה שיטה? אז היא אומרת, יש לי אינטואיציה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה, אני בוגר הנדסה ביורפואית, גם שירי לי בוגרת הנדסה ביורפואית, קצת מוזר, לא? זאת אומרת שאין איזה משהו שהוא evidence based, שהוא מבוסס על עדויות, שאת יודעת פרוגנוזה, שיש איזשהו מספר שאפשר להצמיד להפרעה, אם ילד אומר סמך, או אם ילד יש לו אוצר מילים מצומצם, או אם ילד לא יודע להרכיב משפט, אפשר להצמיד לזה איזשהו מספר, אני מניח, הנחתי. אז הסתבר שבתיאוריה כן, במציאות לא, זה לא קורה. כמעט לא ראו, זה היה לפני הקורונה, כמעט לא ראו מחשבים בחדרי הטיפולים, ואז אמרנו, בוא נשים מערכת שהיא מסדירה, היא מייצרת איזושהי סטנדרטיזציה בעולם הזה, היא מודדת, נותנת פידבק, בתוכה יש בעצם תוכניות וקוריקולומים שהם מוכחים, כי האקדמיה עשתה עבודה, הוכיחה כל מיני שיטות עבודה, הם רק לא הגיעו לשטח, ומלווים את הילד וגם את המטפל, לאורך שיטות עבודה מוכרות, עם אינטנסיביות מאוד גבוהה, ברור לך, לי, לכל אחד שאי פעם למד משהו או לימד משהו, שהאינטנסיביות של התרגול היא החלק המשמעותי ביכולת הלמידה, והאינטנסיביות היא מאוד מאוד נמוכה כיום לפנינו, ואפשר להגביר את האינטנסיביות על ידי זה שיש מחשב שהוא מייצר אינטנסיביות, הוא מייצר פידבק באופן מיידי, זה מה שמייצר את החיוות החדש במוח, וזה בעצם מה שמערכת עושה, היא מערכת שמשולבת בתוך טיפול שקורה בבית הספר, בטיפול פנים אל פנים, לפעמים ברימוט, בוודאי כשיש קורונה, אבל משולבת בתוך הטיפול הקיים היום, כשאתה נכנס לתוך העולם הזה של הטיפולים, אתה מגלה שיש גם המון חקיקה סביב זה, ואתה צריך מלא אינסוף תפסים, אז פתאום אתה מגלה שאפשר לעשות את זה אוטומטי, ולחסוך המון זמן למטפלים, חבל הזמן שלהם, שלמלא טופסולוגיה, שזה היום 80% מהזמן. רק חמישית מהזמן הם רואים ילדים, 4/5 מהזמן הם עסוקים בהכנות, מילוי תפסים. בקיצור, זה גם הסדרה, גם הגדרה של פרוטוקולים מאוד מאוד ספציפיים, שחלקם גם נלמדים מתוך כמו ווייז לטיפול, מציאת הערוץ האופטימלי לטיפול, וגם אינטנסיביות גבוהה מאוד של התרגולים.
זאת אומרת, אתם בעצם לוקחים שיטות טיפול מסורתיות, או שכאילו ככה, אני מניחה שמי שמתעסק בחינוך מיוחד זה יותר מה שיש לו בראש, וגם מי שלא מתעסק, גם מהצד כאילו, אנחנו תמיד חושבים על אחד על אחד, אתם בעצם מכניסים לפה טכנולוגיה, עדיין אותו מטפל או מטפלת, זה פשוט כלי שיעמוד לרשותם, או שהמטופל יכול גם להשתמש בזה לבד עצמאית?
אז ראשית, בראייה שלנו, המערכת משרתת את המטופל, לא את המטפל. המטפל הוא פרוקסי, הוא כלי במערכת, הוא הסוכן של המערכת, ובוודאי המחליט, הדוקטור של התהליך הזה. אבל המערכת עצמה היא מכוונת כולה, היא מפותחת על מנת לקדם את הילדים. בשיתוף כמובן עם המטפלים, היא לא מחליפה את המטפלים. ולכן היא משתלבת במה שקיים היום, ומה שקיים היום הוא באמת מסורתי, הוא גם תחת רגולציה די כבדה, ואנחנו מצאנו דרך להיכנס בתוך הצורה הזאת שבה מטפלים היום, זה גם לא כל כך קל, כי כל הפרעה יש לה את הניואנסים שלה, וגם כשאומרים אוטיזם, מן הסתם זה ספקטרום מאוד 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 רחב, וגם כל מדינה בארצות הברית יש לה את החוקים שלה, וכל דיסטריקט יש לו את החוקים שלו, וכל מטפל יש לו את העדפות שלו, לכן יש שם רוחב יריעה די גדול במערכת עצמה, וגם עומק גדול, כי בסוף כשאת שואלת, אוקיי, ואיך אני מטפל בילד שיש לו, התחלנו מגמגום, שיש לו גמגום, אבל הוא גם לא שומע טוב. נכון, וברוב הילדים האלה יש להם מורכבויות, הם לא ילדים עם הפרעה מאוד מאוד ספציפית. גמגום זה הדוגמה הכי קלה בסיפור.
הטכניוניסטים.
אז ספר ככה על הצלחות בדרך.
אז ההצלחה הכי גדולה זה שניב היום סטודנט לקוגניציה ומתמטיקה.
זה כבר משלב בין הדברים, יש לומר.
כן, כבר הצלחה. אבל זה בזכות עצמו, לא בזכות המערכת.
זה לא עזר לו? היא לא עזרה לו מערכת?
אני חושב שעזרה לו. אני חושב שעזרה לו לפתח דרכי מעקף, בוא נגיד, לגמגום. גמגום זה הפרעה שאי אפשר, זה לא אי אפשר לפטר מנה אחרי גיל 6. אפשר לייצר לה כל מיני workarounds כאלה, ואני חושב שהוא פיתח כאלה. הוא מדבר המון.
אז בדיעבד, אתה חושב שאם היה לו את זה בגיל צעיר יותר, אולי זה היה מקל עליו?
יכול להיות, יכול להיות. עד היום לא ממש יודעים אם האלה שנרפאים, so-called, מהגמגום, הם עשו להם משהו אחר בסביבתי, טיפלו בהם איזושהי צורה, או שהם מראש היו כאלה שהם מיועדים.
אין על זה שם ידע, זאת אומרת, לא יודעים מה עזר למי?
לא יודעים לזהות.
כמה אחוזים מפסיקים לגמגם?
אז 5% בערך מהילדים מגמגמים לפני גיל 6, ורק 1% ממשיך לגמגם, זאת אומרת, 1 מ-5 ממשיך לגמגם,
ולא מצליחים לזהות. כלומר, המערכת הזו מתאימה מאיזה גיל?
אנחנו מתאימים בערך מגיל 5-6, אבל יש, היום כבר יודעים איך טיפה לייצר סביבה פחות מלחיצה לילדים מגמגמים, אנחנו לא כך ידענו, אני לא יודע מה קורה אם לא, או אם כן. אבל אנחנו מרוצים מה שיצא.
מרוצים מהתוצאה.
כן.
מכל התוצאות.
מכמעט כל התוצאות. אנחנו מהעדה שלא מרוצה.
זה נכון. לזה אין טיפול, יש לציין.
לזה אין טיפול, לא. אנחנו מטפלים בעשרות אלפי, אם לא יותר מזה, ילדים. אנחנו שומעים סיפורים אישיים, לא נשחט פה דמעות, אבל יש סיפורים שממש סוחטי דמעות על ילדים שהתקדמו, בראש ובראשונה בזכות המטפלים שלהם, וההורים שלהם, והבית ספר שלהם. אני חושב שגם לנו יש חלק בזה, לפחות ככה בדרך כלל ההורים או המורים אומרים. הצלחנו להיכנס למעל 300, מה שנקרא, סקול דיסטריקט בארצות הברית. סקול דיסטריקט זה כמו מחוז בארץ. הצלחנו להיכנס ל-11 מדינות בארצות הברית, כולל הסכמים עם משרדי חינוך של המדינות עצמם, זאת אומרת, לקבל פשוט את המעמד, למשל, משרד החינוך של טקסס, הטקסס אדיוקיישן אייג'נסי, בחר באמפליו, להיות הספק העיקרי, היחיד, של פלטפורמה לטיפול בדיסלקסיה. אז כל 225 אלף ילדי טקסס שסובלים מדיסלקסיה, אמורים במהלך הזמן, זה לוקח זמן כמובן לפרוס את זה, לקבל טיפול באמצעות המערכת של אמפליו.
בתוך בתי הספר.
בתוך בתי הספר, כן, עובדים רק עם בתי הספר, אבל ממש התברגנו לרמת הממשל, לכן גם באמפליו יש לפחות חצי מהעובדים, עובדים בארצות הברית, ועוסקים בעבודה היומית שם מול בתי הספר.
ומה אתה חושב שהמגבלות, זאת אומרת, מה הטכנולוגיה לא יכולה לעשות בדבר הזה?
פעם אמרתי שטכנולוגיה לא יכולה להיות אמפתית, אבל אמרתי שטכנולוגיה אפילו יכולה להיות אמפתית. למשל, היום בבוקר החלטנו שאנחנו מתנדבים בגן לחינוך מיוחד בחיפה. אז כל החברה באה לגן לחינוך מיוחד לחגוג פורים עם הילדים. וראיתי שהם משתמשים בטכנולוגיה לא שלנו, הם לא מכירים אותנו בכלל. שהם משתמשים בטכנולוגיה לייצר engagement, לייצר איזשהו חיבור לילדים שיש בו המון אמפתיה. זאת אומרת, כשיש מודלינג של טכנולוגיה, אז הילדים מרגישים ממש, ממש חיבור. לפעמים החבר הכי טוב שלהם זה האבטר שיושב מולם, בוודאי ילדים שיש להם שלל הפרעות והם בחרדה חברתית וכן הלאה, אז אפילו אמפתיה אפשר לייצר. אני חושב שכשאני שואל מטפלים, קלינאים, תגידו מה הופך אתכם להיות קלינאים טובים, אז הם יודעים להגיד לי שהם רואים 360. זאת אומרת, הם רואים מורכבויות שהמערכת שלנו היום בוודאי לא יודעת לראות. יושבים ליד, מולם 5 ילדים, הרבה פעמים זה 5 ילדים הפרעות שונות לגמרי, אחד יש לו הפרעת דיבור, השני יש לו הפרעת קשב, השלישי לא קורא טוב, ולא רק זה, הוא שלא קורא טוב, יכול להיות שהוא גם לא שומע טוב, ויכול להיות שיש לו חרדה חברתית וכן הלאה, והם צריכים לשלב בחצי שעה, הם צריכים לטפל בכל 5, הם די קוסמים בינינו, נכון? את זה המערכת שלנו עדיין לא יודעת לעשות, לא חושב שהיא מעוניינת לעשות, היא יודעת לעבוד אחד על אחד עם כל ילד בנפרד. זאת אומרת, היא מכפיל כוח של המטפל, כמו ש-MRI זה מכפיל כוח של הרופא.
וזה מבוסס שפה? זאת אומרת, יש הבדל בין אנגלית לערבית לעברית לשפות אחרות?
כן, יש הרבה מאוד אלגוריתמיקה שהיא מבוססת שפה, גם למידה של קריאה למשל, שזה פשוט נורא ארצי כזה, נכון? קריאה אלפוני, אתה יודע, מי שבגיל שלי, אז היא מאוד מאוד ספציפית לשפה, זאת אומרת, ההבנייה של תהליך הקריאה היא מאוד מאוד קשורה לשפה.
כלומר, היום אתם עובדים באנגלית?
אנגלית וספרדית. יש לנו אוכלוסייה גדולה שהיא ספרדית, וילדים דיסלקטים שהם באים ממשפחות ספרדיות, דוברות ספרדית.
בארצות הברית גם?
בארצות הברית, אני מדבר על ארצות הברית, כן, אז הם צריכים לפתור את הדיסלקציה שלהם, או להתקדם בקריאה שלהם, בשפת האם שלהם, אחרת מייצרים עוד קושי, ואת זה מן הסתם לא רוצים. הפעילות שלנו בארץ היא דרך חברה בשם פופינס, שהיא חברת בת של פמי, פמי זה גוף רפואי משמעותי בישראל, ופופינס יש לה הסכמים עם קופת חולים מכבי וקופת חולים מאוחדת, אני מקווה שבקרוב עם עוד קופות חולים, ופן מסוים של מה שאמפלי עושה, פופינס נותנת יחד עם מטפלים שלה דרך קופות החולים, בעברית ובערבית.
בוא נשמע הדגמה של ילד לפני ואחרי הטיפול.
It fell out of their howling of this opening on the top of of their playground, the thing connected to their house.
I'm reading as much as I can in every day, which is I almost have no time off reading. And if I don't finish my book, through the week, I won't be able to have a weekend.
הטכניוניסטים.
אז רציתי לדעת מה התוכניות לעתיד, ואיך אתם רוצים לעבוד עם הטכנולוגיה, לאיזה עוד כיוונים להתפתח עם זה.
נהדר, תוכניות לעתיד זה תמיד כיף לדבר. אז ראשית יש, רק בארצות הברית בבתי הספר, זה נשמע סגמנט קטן, 10 מיליון ילדים עם שלל הפרעות, היום אנחנו מטפלים בעשרות אלפים, זאת אומרת, mm-hmm. עוד לא התחלנו, וכבר אנחנו די גדולים. אז צריך לגדול פי 100, פי 400, בשביל לחסות לתת כיסוי. עכשיו, קל להגיד, קשה לעשות, קודם כל כי מבחינה מסחרית צריך להגיע ל-13,000 סקול דיסטריקט, מאות אלפי מורים וכן הלאה, אבל זה החלק הקל. החלק הקשה זה שבאמת מגוון ההפרעות הוא מאוד מאוד רחב, ואנחנו אוהבים לעשות טיפול עומק. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים בשכבה מאוד מאוד דקה של יאללה בוא נציג לכם דורה וככה תסתדרו עם קריאה או עם שפה, לא. אנחנו רוצים לפענח מה המורכבות של הבעיות של כל ילד וילד, ולתפור חליפה שמתאימה בדיוק לילד הזה. זה קצת דומה אולי להבדל בין נגיד CNN לפייסבוק. נכון, CNN זה בוודאי אתר שיש בו המון המון תוכן, אבל אם את נכנס ל-CNN ואני נכנס ל-CNN, אז אנחנו נקבל אותו CNN בגדול.
כן, זה לא טיילור מייד.
אבל אם נראה, אם נכנס לפייסבוק, אני מניח, לא רואים אותי בפודקאסט, אבל שערות אין לי. אני מניח שאני לא אקבל פרסומות למברשת ומסרק, ואולי את כן. כי תופרים לכל אחד מאיתנו בעצם עיתון ספציפי לנו. זה מה שהמערכת שלנו יודעת לעשות. בשביל זה היא צריכה לאסוף המון דאטה, בשביל זה היא צריכה להיות מאוד מאוד חכמה, היא צריכה לראות ולהתנסות בעצמה, לראות טיפולים שמצליחים ולא מצליחים, ולקבל החלטה שעכשיו הילד דני, שנמצא כרגע, הוא ילד בן 8, עבר שני טיפולים מהסוג הזה והזה, הנה הציונים שלו בכל מיני פרמטרים, זו הפעילות הבאה שהוא צריך לעשות, זה הפוסט הבא בפיד שלו לצורך העניין. אחר כך עושים זום אין לתוך אותה פעילות, שזה בסך הכל תרגיל, יכול להיות תרגיל מאוד פשוט, רק יש כאלה מאות במפגש, אז צריך להגיד, אוקיי, ואיך אני נותן לו פידבק על הפעילות שלו? שאלתי אותו, בוא תתאר לי, הנה, בוא נראה לך תמונה של ילדים מסתובבים בגשם, בוא תתאר לי אותה. מה מעניין אותי לבדוק שמה? האם מעניין אותי אוצר המילים, מבנה המשפט, שימוש נכון בעבר הווה עתיד, בניינים, היגוי, האם הוא אומר סמך או סמך, המון דברים שאתה רוצה לבדוק, ואיך אני מגיב, איך נכון להגיב לדני הספציפי הזה, יכול להיות שדני הוא ברגע שנותן לו סימן שהוא לא כל כך בסדר, הוא נבעל, ויכול להיות שדווקא הוא אחד שנבנה מזה. חלקים גדולים מזה עוד צריך לתפור אצלנו במערכת, אנחנו אוספים עשרות מיליוני דאטה פוינטס, היום יש במערכת מעל 20 מיליון דאטה פוינטס, שזה בערך פי 1,000 מכל הספרות בתחום החינוך המיוחד במאה השנים האחרונות. אז תיאורטית, המערכות שלנו בעצם הם הגוף הידען ביותר בתחום החינוך המיוחד, רק שצריך to compile, לחבר את כל, את כל הנקודות האלה לאיזושהי תמונה שהיא ספציפית בסוף לדני הילד שכרגע מטופל.
זאת אומרת, אבל יש איזה שהם סנריוז שהם חוזרים על עצמם, או איזה שהם דברים שאתם דפוסים מסוימים שאתם יכולים להגיד במקרים כאלה וכאלה זה וזה עוזר, או שזה ממש פרסונלי?
תחשבו על זה כמו Waze, בסדר? ההתחלה זה יאללה, כולכם תצאו בכביש החוף. בסדר, אחר כך מתחילים להבין שאולי אם אתה רוצה להגיע למקום מסוים בתל אביב, אז כדאי שתפנה דרך פנייה אחת או שנייה. אז גם אנחנו מתחילים בערוץ אחד, נגיד התחלנו בדיסלקסיה בנובמבר 2020. לקחנו קוריקולום מוכן לדיסלקסיה, שהוא אומר כולם אותו דבר. 225 אלף ילדים בטקסס תעשו בדיוק אותו דבר. שברור לך ולי שזה לא, doesn't make sense, אבל ככה עובדים עד היום, אז קודם כל זה התחלה טובה, יש, זה evidence based, יש מאיפה להתחיל. עם הזמן מגלים פתאום כל מיני תבניות, עכשיו איפה מגלים את התבניות? אצל המטפלים, כמטפלים, יש, הם אמרו שהם מטפלים באינטואיציה, הם צודקים. מה זה אינטואיציה? זה ביג דאטה של מטפל. הם מפעילים את השכל הישר שלהם, ואת הניסיון שלהם, ואת מה, את הפאטרנס שהם ראו, והם אומרים, רגע, אם יש פה ילד, שהוא כבר מסתדר, עם הסגמנט הזה הוא מסתדר, בוא נדלג, חבל על התחנה הזאת, בוא נרוץ קדימה, ולהפך. אז אנחנו רואים איך המטפלים מטפלים, ופתאום אנחנו מבינים שיש כל מיני קיצורים, מסלולים אחרים, ואת השיקולים האלה אנחנו מכניסים בתוך המערכת, בצורה שהיא חצי אוטומטית או אוטומטית.
הטכניוניסטים.
מה הביא אותך בעצם לתואר מתקדם בטכניון, ודווקא בהנדסה ביו-רפואית?
בתואר ראשון לא עשיתי בעוונותיי בטכניון, עשיתי באוניברסיטה העברית, במתמטיקה ופיזיקה, עברתי לטכניון להתחיל תואר שני, ומהר מאוד אמרו לי, רוץ למסלול ישיר לתואר שלישי, חושב שהייתי ראשון או בין הראשונים במה שהיה אז המחלקה להנדסה ביו-רפואית, היום פקולטה, לכן עצתי רצתי להפוך את התואר השני לתואר שלישי. אז באמת תהיתי מה אני הולך לעשות אחרי התואר הראשון, תמיד היה לי חיבה לעולם של אודיו, של וויס, של דיבור, קצת למוח, אז הגעתי להנדסה ברפואית, אמא שלי אז עבדה בטכניון, המשפחה בוגרי טכניון כולם, אז שתי אחיות בוגרות רפואה, ואחת תעשייה וניהול, אז הגעתי להנדסה ברפואית.
כל הדרכים מובילות,
כל הדרכים מובילות בדיוק. פגשתי את פרופסור איצי גת, ואיציק זה כאילו היה כפפה ליד, חוץ זה שהוא בן אדם מדהים, אז הוא נוירולוג בהכשרה שלו ומהנדס, ועוסק בדיבור, בחלקים די ככה אזוטרים של דיבור, היה לו אז דוקטורנט שעסק בחיקוי של דוברים, הביא את טוביה צפיר למחקר, אז זה היה מעניין. ואז הוא העלה את התזה הבאה, הוא אמר, האם אפשר לזהות מתח נפשי בדיבור?
כל זה עוד לפני שניב נולד?
כל זה עוד לפני שניב נולד.
זה די מדהים.
כן, נכון? נולד חבית הסייט, זה נהדר. זה הכל מתוכנן. זהו, משם התחילה הדוקטורט, אני מתמטיקאי בהכשרתי, אז זה מאוד התחבר לעולם של פאזי לוג'יק שאיציק עסק בו, וניורל נטוורקס שהיו אז ממש 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 בתחילת הדרך, וככה מהר מאוד התחילו לצאת מאמרים, וחלקם על דיבור, חלקם בכלל כל מיני טכנולוגיות מעניינות נוספות, ולכן גם זה עבר מהר מאוד למסלול של דוקטורט.
ועכשיו, השראה טכניונית.
טוב, אני חייב להזכיר את אשתי, שהיא בוגרת מעוררת השראה, נכון?
נכון.
שהיא סמנכ"לית ניסויים קליניים ב-270 סרג'יקל, חברה שעושה לפרוסקופיה חכמה, אבל יש...
שירלי.
שירלי. דוקטור שירלי שטיינברג שפירה. דוקטור שירלי שפירה. גם אחותי דוקטור שירלי שפיר, וגם היא בוגרת טכניון.
אה, באמת?
כן, אז לא להסתבך פה.
אוקיי.
אז גם היא דמות מעוררת השראה.
גם היא מעוררת השראה.
גם היא מעוררת השראה, כן, היא המטולוגית, וצריך להזכיר עוד, אז אני מאוד 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 מעריך את לנה לוין, שאולי אתם מכירים.
כן, בטח.
שהיא יזמת סדרתית, והיא היזמת הכי פרגמטית שאני אי פעם נתקלתי בה, ואני מתייעץ איתה המון, וגם חברה טובה, ודוקטור דפנה לנגפורד חיים, שגם
דתי הייתה אצלכם,
נכון, נכון, שהיא פשוט אקספשנל, זה כאילו ספר להרווארד ביזנס ריוויו, זה מה שהיא עושה בחברה שלה, וגם סיפור אישי מרגש, אבל נשאיר את זה בצד, הצורה שהיא מנהלת את החברה ומקדמת אותה, זה פשוט להוריד הכובע.
הטכנוניסטים. ועכשיו, פינת קידום עצמי.
טוב, חיי הם אמפליו, נכון? אז הכל זה במסגרת אמפליו, כל השאר לא קיים בכמה שנים האחרונות. אנחנו באמת עושים דברים שחוץ מהאימפקט שלהם על ילדים ומשפחות ותעשיות וחוץ מהביזנס, הם פשוט אקדמית מרתקים. אני כבר התרחקתי מזה מאוד מאוד, אני מנהל חברה של כמה מאות אנשים, אבל אני עדיין מוצא את עצמי מאושר מאוד לטבול ידיי באלגוריתמיקה שם, כי באמת עושים דברים מדהימים, גם בעולם הסיגנל פרוססינג. תחשבו על היכולת לזהות היגוי. זה ילד שמתבלבן בין למד לרייש. עכשיו, נשמע טריוויאלי, הרי מה, סירי יודעת לזהות, נכון? אז לא, סירי עושה בדיוק הפוך. סירי, אלקסה, כל החכמות האלה, הן יודעות לעשות הפוך, הן יודעות לקחת כל בן אדם שמדבר לא טוב, ולגרום לו, ולהבין מה הוא אומר, למרות שהוא מדבר לא טוב. Mm-hmm. ואנחנו מחפשים בדיוק את המשלים של זה, אנחנו מחפשים את המרחק בין הדיבור הלכאורה טוב, בין המודל הטוב, לבין איך שהילד או המבוגר מדבר. עכשיו, כאשר ילד יש לו עוד יותר מורכבות, זאת אומרת, גם בדרך כלל, אם יש לו בעיית היגוי, גם יש לו בעיית שפה, אז זה שאתה מראה לו תפוח, זה לא אומר שהוא יודע שזה תפוח, יכול להיות שזה שהוא אומר תאוח, זה לא בגלל שיש לו בעיית היגוי, אלא בגלל שהוא פשוט לא יודע איך קוראים לפרי הזה. עכשיו, לך תבנה מזה איזושהי אלגוריתמיקה, נורא נורא מעניין ומורכב, משתמשים בהרבה מאוד יכולות שקיימות היום בשוק, אבל משתמשים בהם, לפעמים אומרים לי אלגוריתמיקה, הם משתמשים בהם בצורה צינית, ממש הולכים על הקצה של היכולות האלה, מעולמות ה-Natural Language Processing וה-Signal Processing. דיברנו קצת על העולם של ה-Waze של הטיפול. טיפול זה ביצה, של אינטואיציה. מי מכם שאי פעם היה אצל מטפל, פסיכולוג, קלינאי תקשורת, יש המון 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 אפשרויות, זה לא שיש שם קווים, מסלולים דויים מראש. ובתוך הביצה הזאת זה נורא מרתק למצוא מסלולים שעובדים. שאלת אותי כמה שאלות, האם זה אותו מסלול לכולם? ודאי שאפשר לייצר אותו מסלול לכולם, אבל עדיף לייצר מסלולים אישיים, וזו בעיה מאוד מאוד רב-ממדית, שממש לוקחת את עולם הביג דאטה וה-AI לקצוות שלו, אז אנחנו מאוד מאושרים לעשות את זה, והכיף זה שהתעשייה כל כך מיושנת ומסורתית, שכל פיפס שאתה עושה, הלסת נופלת עם כל מי שאתה מדבר איתו. אני מראה speech to text אצל ילדים מעל במות, כולם תמיד נופלים. עכשיו זה, את יודעת, כל מי שמאזין לנו בטח חושב שזה טריוויאלי, זה א' לא טריוויאלי, אבל זה מוכר. בתעשייה הזאת זה לא מוכר. אתה מראה שיש מסלולים לילדים, ונותן קצת סטטיסטיקות, התעשייה נופל, כאילו, נדהמת. מה זאת אומרת? ממתי יש מסלולים לילדים? מה עם האינטואיציה שלנו? אתה מסביר שהאינטואיציה זה בדיוק זה. זה אינטואיציה גלובלית. לכם יש אינטואיציה ספציפית, לוקלית, כי ראיתם 100, 200, 1000 ילדים. אנחנו ראינו 50 אלף ילדים. בואו נפיק מזה אינטואיציה אחת רחבה יותר. אז זה נורא כיף גם ברמה האקדמית, האלגוריתמית.
הטכנוליסטים. עצות לסטודנטית המתחילה. כל הסטודנט.
מגיעים אליי הרבה ילדים של חברים, מה ללמוד?
לא איפה ללמוד, הם לא שואלים.
הם לא שואלים איפה ללמוד, הם שואלים מה ללמוד. נכון? והתשובה שלי היא לא משנה. לא משנה, כי למעט דברים שהם regulated, רפואה, משפטים וכן הלאה, העולם משתנה יותר מהר ממה שהאוניברסיטאות משתנות, ומה שצריך ללמוד זה כישורי בסיס. אגב, לכן אני חושב שהטכניון הוא גם מוסד מצוין, כי הוא נותן כישורי בסיס בהנדסה, שזה המהות של הפרגמטיקה. ולכן זה לא כל כך משנה מה לומדים. הכישורי בסיס, יכולות מתמטיות, יכולות מחשוב, יכולות ניהול זמן, יכולות עבודת צוות, יכולות פרויקטליות, יכולות הבאה, הם הרבה יותר חשובים אם אתה יודע איך פועל מעגל קרבס בגוף, לעומת איך פועל פס ייצור כימי, או מדעי מחשב. בסוף הכל אותו דבר. אני מעסיק היום בחברה פסיכולוגים, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, ומהנדסי מחשבים, ומהנדסי תעשייה וניהול, ובגדול כולם עושים אותו דבר. זאת אומרת, הם מובילים לגמרי, הם יכולים לעבור מתפקיד לתפקיד, כי לפי היכולות האישיות שלהם, ויכולות הבסיס שהם למדו. אז עצתי, לא להילחץ ממה ללמוד.
הטכנוליסטים. מה אתה הכי אוהב בטכניון?
מה אני אוהב בטכניון? שהוא, למדתי גם באוניברסיטה העברית, יש הבדל גדול. הטכניון נורא פרגמטי. זאת אומרת, מאוד מאוד מכוון לעבודה הנדסית, שבעיניי היא היא שיטת עבודה בכלל, היא לא קשור, היא קשורה בסוף למדע ולהנדסה טכנולוגית, אבל תפיסת עולם הנדסית אומרת, יש בעיה, בוא נחלק את זה לשלושה חלקים, שניים מהם יש לנו פתרון ולאחד אין. עכשיו בוא נסתכל רק על האחד הזה. והיכולת הזאת שכל פעם לפרק בעיה למגוון בעיות, ולא להיבהל אף פעם, אז פתאום אתה מסוגל לפתור הכל. המסוגלות, לדעתי, שבוגרי טכניון, תחושת המסוגלות הפנימית, כי יודעים להתמודד עם בעיות, היא מאוד גבוהה, לפחות זו הרגשה שלי כלפי עצמי.
מעולה, תודה רבה, היה לנו כיף.
תודה רבה לכם.
ומרתק, המון הצלחה.
תודה.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.